יום פטירתה של רחל אמנו. אולי היא עובדה פחות ידועה, אבל היא חלק מהיום הזה. זה גם לידתו של בנימין. כשהוא נולד, נפטרה אמו. היום אמר לי הרב בן פזי, שלפי המסורת גם נפטר בנימין ביהודה א' חשבט. מאותם צדיקים שימיהם נקראים בשפת המדרש, ימיהם מלאים מיתתם בחייהם או לידתם באותו יום. אני חושב שיש בפרקים האלה שאנחנו קוראים בתורה ובשבתות, ספציפית עכשיו לגבי שבת לך לך, ביטוי שהתורה אומרת אותו ביחס לאברהם אבינו, הנבואה אומרת אותו ביחס לרחל אמנו, חז"ל וגם ראשונים ואחרונים מבררים את המושג הזה שנקרא שכר. בעולם המודרני למילה שכר יש הרבה הרבה השלכות, הרבה משמעויות. היא מודדת הרבה דברים בעולם, סוגיית השכר. מה למשל בראשית פרק תתוו, כוונת המושג שכר, בפסוק הראשון, זה מופיע פה בפסקה הראשונה בצד ימין באמצע. אשר התורה אומרת, אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. הנה הביטוי, הרבה שכר. אלא שהתורה, כדי לברר את המושג הזה, עורכת את דבריה, את דברה האלוקי, בסדר מסוים. כלומר, המושג שכר לקראת סוף הפסוק. ומתחילתו בעצם מתברר הרקע של הביטוי שכר. המילים אחר הדברים האלה. בעיתון שונה מתורה, בעצם לא משנה מה היה אתמול. ככל שהעיתון הוא יותר חדשני, כך זה יותר נחשב. בתורה, בלי המילים אחר הדברים האלה, אין תורה. כי הרי זה סדר אלוקי של מציאות. כל חוליה יש לה תפקיד, כל יום יש לו תפקיד, כל מאורע הוא בעצם חלק מהתהוות של המאורע הבא. אז בלי להגיד אחר הדברים האלה, אין לאן לזוז מבחינת הבנת הפסוק. באמת מה היה קודם? אלה הפסוקים שלפניכם. שהתורה אומרת בפרק י' ד', בפסוק י' ד', וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו, ילידי ביתו, 18 ו-300, וירדוף עד דן. יש שמועה ששומע אברהם שנשבע אחיו. ודווקא בתגובה של אברהם אבינו, מוצא את התורה לנכון לכתוב פעם ראשונה את המושג חינוך, או חניכים, חניכיו. מי הם היו? מה זה בעצם מושג החינוך? מה אברהם אבינו עשה איתם? וירק את חניכיו. אומר רש"י במקום, מה זה וירק? לשון זירוז. זאת אומרת, ברגע שהוא שומע, הוא יוצא לקרב. נקודה מסוימת למחשבה מבחינתנו היום, כל סוגיית שחרור השבויים, יונתן פולארד, גלעד, שליט ועוד. האם השמועה מביאה את האדם למצב שבו הוא מוכן לצאת למלחמה? עכשיו, זה לא רק הוא, זה לא אברהם אבינו, זה מפעלו. זה כל הבית מדרש שהוא מקים. באותו רגע ששומעים, יוצאים לכאן. ואולי משום כך, רש"י בוחר כאן להגדיר בהגדרה מאוד מיוחדת את מושג החינוך. חינוך, אומר רש"י, פירושו לשון התחלה. כך אומר רש"י, כל התחלת כניסת האדם לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה, או הכלי, נקראת חנוכה, נקראת חינוך. דוגמה אחת, חנוכת הבית. דוגמה שנייה, אומר רש"י, חנוכת המזבח. ודוגמה שלישית, חנוך לנער על פי דרכו. זה הפסוק במשנה בפרק כ"ב. אז אם נהיה עקביים בהגדרה, אז חנוכת הבית זה תחילת כניסת הבית לתפקידו. נכנסים לגור בבית, מקפיד היה מרן החידה שבארץ ישראל, כשנכנסים לבית, בלילה הראשון, לא משנה אם זה עוד מורגן וכולי, נכנסים, עושים חנוכת הבית, סדר של תפילות ולימוד להשראת שכינה בבית. אז התחלת הכניסה לתפקיד של הבית, עושים לו את המהלך הזה של חנוכה. חנוכת המזבח, יש מזבח תפקיד, יש לו חנוכה, כלומר תחילת כניסתו. אבל מה ברור לגבי האדם? תחילת כניסתו של אדם לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. הרי מדובר בחינוך על כיתה א', מדובר בחינוך על גיל 3, מדובר בחינוך על כיתה י'. מי מבני האדם יודע להגיד בכיתה י' באיזה אומנות הוא עתיד לעמוד? אף אחד לא יודע. הכל פתוח. אז מה ההשוואה בכלל בין חנוכת המזבח, חנוכת הבית וחינוך האדם? או שיש הבדל בין מה שמכונה בימינו מקצוע לבין הביטוי של רש"י, אומנות. כי באמת מקצוע, עד שאדם לא בוחר בו, או יותר מדויק, מכשיר את עצמו, אז הוא לא יכול לעסוק באותו מקצוע. אומנות זה שם יותר כולל של תהליך שבו, הייתי אומר, איכות מסוימת נמצאת גנוזה, והאומן מוציא אותה מהכוח אל הפועל. הפסל, הוא לא מצייר משהו כתוצאה מכך שהוא הוריד עוד חלק ועוד חלק עד שהיא נהייתה דמות. הוא צייר בדעתו מה הוא רוצה בדמות. ועל פי הציור הזה, עכשיו לאט לאט הוא מכשיר את הכלי לעמוד באותה או באותו ציור שהוא צייר. המחנך הוא האדם המאמין שיש פוטנציאל בחניך, והחינוך הוא בעצם האומנות. איך מוציאים מהכוח אל הפועל את אותו פוטנציאל? האם הבן אדם, בגלל התהליך הזה של האומנות, של היציאה מה כוח אל הפועל של כוחותיו, האם כתוצאה מזה הוא יהיה בעל מקצוע א' או ב' או ג', זה לא, כרגע לא הדיון. אבל אברהם אבינו מקים בית מדרש. הכניסה לבית המדרש היא המוכנות לעשות פעולה אמיתית. אדם לומד, זאת פעולתו אמיתית. כלומר, זאת הפעולה שבה הוא מברר את האמת האלוקית. אם אדם לומד, נשמע, לשם הופעת רצונו של הבורא, ובשנייה מסוימת מתברר דרך השמועה שמגיעה לבית המדרש שעכשיו צריך לצאת מבית המדרש, מה עושים? יוצאים. זה לא לדיון בכלל. זה לא שעכשיו צריך לעבור סמינריון לשמועות מלחמת מצווה ולהתכונן ולהכשיר וכו' וכו' וכו', ואחרי חצי שנה כולי ואולי. לא. אם אדם מחובר אל האמת, פעולותיו בכל מישורי החיים יונקים אותו חיבור. על כן, בשעה שהוא מבין שתפקידו לצאת להציל את לוט, אז יוצאים להציל את לוט. אז רש"י רוצה להסביר לנו מה היחס בין בית המדרש לבין היציאה הזאת לקרב, כי לכאורה זה לא פעולה שעושים אותה בבית המדרש או מכשירים אליה, אבל מבחינה מהותית זה בעצם, זה מושג החינוך. לגעת בנפש, בעומק שלה, שהיא תהיה מוכשרת לעשות משימותיה באמת, ואז הדריכות של האדם, ההרנות שלו, באותו רגע שהדבר הזה מתברר, הוא הולך לעשות אותו. בלי ספקות, בלי עיכובים, בלי תירוצים, בלי שחיקה, אלא זה המקום שהאדם נמצא באמת. אחר הדברים האלה. אחרי המלחמה שיצא אליה אברהם ובית מדרשו, מתוך שהאמינו שזאת משימתם. אבל יש עוד פסוקים. כי אחר כך כתוב, ויאמר מלך סדום אל אברהם, פסוק א', תן לי הנפש והרכוש כך לך, ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרים אותי ידי אל השם אל עליון, כל נשמיים בארץ. אם מחוט ועד צרוך נעל, ואם מכך מכל אשר לך, ולא תאמר, אני השארתי את אברהם. יש צורך, בשעה שברים לברר את האמת הצרופה, לברר איפה עומד האדם ביחס לרווחים ממשימתו. ככל שירבו הרווחים וירבה השעבוד אליהם, כך שיקול הדעת המדויק הוא ייפגן. סיפר הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, בשם אחד מראשי ישיבת חברון, בחזקאל סרנה, זכר צדיק לברכה, שבא אליו תלמיד שלו, שהוא למד דיינות, וקיבל כושר לדיינות, התלמיד הזה אמר לרב, לרב סרנה, תראה, אני ניטרלתי לחלוטין את יצר לקיחת השוחד. אין לי שום שיעבוד לשוחד. אני לא אסתנבר מזה. אמר לו הרב סרנה, אז אתה אם ככה פסול לדיינות. למה? אמר לו כך, כיוון שמה השורש הנפשי של לקיחת שוחד? שאם אני לוקח משהו ממישהו, אני ארגיש חובה להחזיר לו. מה אתה אומר? שאתה כבר לא מרגיש חובה להחזיר. אז אתה כפוי טובה. איך כפוי טובה יכול להיות דיין? אז אתה פסול מלהיות דיין. זאת אומרת, זה איזשהו מרחק בין הנטייה הנפשית שהיא צריכה להיות נטייה של הכרת הטוב, לבין האיסור להרבב אותה בשעת הדיון. כי הדיון יהיה מוטה במקום להיות אמיתי. זאת אומרת, האידיאל הגדול של אברהם אבינו עכשיו עומד במבחן. זה שהקמת בית מדרש ומכוחו הולכים למלחמה כשצריך, זה נפלא. אבל תגיד, מה אתה מרוויח? שאלת האדם המודרני. כמה אתה מקבל? וכולם שואלים את כולם. ואז זה נראה שהעולם לא יכול להשתנות, מכיוון שהשיעבוד הזה לרווחים הוא משהו שאי אפשר לעמוד בו. מבחינת האמת, לא תמיד אפשר למדוד רווח. כל ליל שבת, כל עם ישראל, לכל עדותיו, לכל דעותיו, לכל מחנותיו, לכל גווניו, או קם, או יושב, או שר, או אומר, פרק במשלי, אשת חיל מי ימצא. הרבה מסירות יש בפרק הזה. הרבה אחריות בפרק הזה. הרבה משימות בפרק הזה. האם יש שם רווח? אין רווח. בלי רווחים. לפני יומיים ליווינו למנוחת עולמים אישה צעירה שבמהלך חייה כ-20 שנה בעלה היה בצבא קבע. מה מרוויחה אשתו של איש בצבא קבע? כמה רווחים יש לה? לעומת המסירות, לעומת הדאגות, לעומת עול החיים, לעומת כל המשימות. אין רווחים. עבודה לשמה. איך שהרב קוק היה כותב, בסוף האגרות שלו, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. אז זה המבחן של אברהם. אתה רוצה לקחת משהו? אומר אברהם, כלום. תן לי הנפש, הרכוש כך לך, אתה לא תגיד, אני השארתי את אברהם. אדם משוחרר משעבוד לרווחים. זאת אומרת, הבירור של דעתו הוא בירור נקי. וככה הגדרה לדורות. הגמרא במסכת חולין דף מ"ד אומרת, מי זה תלמיד חכם? היום יש כל מיני הגדרות. כל מיני סימנים. הגמרא לא ידע אותם. הגמרא אומר תמיד חכם, זה אדם שרואה טרפה לממונו, כלומר, מסוגל להגיד, החמישה שקלים האלה הם לא שלי, ולהחזיר אותם. זה תמיד חכם. וכן הוא אומר, שונא מתנות יחי. אומר המהר"ל, בנתיב התורה, כי קבלת המתנות יוצרת תלות, יוצרת שיערות. ואדם שהוא צמוד אל האמת, הוא לא תלוי אלא באמת, אבל לא ברווחים שלו. והמבחן הכולל הזה עובר אברהם אבינו בדרך לביטוי אחר הדברים האלה. למה? כי השאלה, ממה חשש אברהם? ומה הייתה תשובת השם אנוכי מגן לך? מפורש הביטוי סחרחר במאו. אומר המדרש פה בפסקה 3. יש בפסקה 3 שלושה תורים. התור האמצעי. רבי לוי אמר, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורו. יש פינה חמה בחוץ, אפשר לשתות. שתייה חמה. רבי לוי אמר, לפי שהיה אבינו אברהם, מתפחד ואומר. אם אברהם אבינו היה אדמור, הוא היה אומר לא לפחד כלל. הוכחה שהוא לא היה אדמור. או שאדמור לא אמר דבר כזה. כי מה הפירוש לא לפחד? ממה? מה זה פחד? צריך לקרוא קודם מה חזל אומרים. שאם אלוקים אומר לאברהם אבינו, אל תירא, משמע, היה ירא. וכיוון שאנחנו לא מאלה שנוהגים לדבר על תנ"ך בגובה העיניים, והאבות והאימהות הם החברים שלנו מהפלמ"ח, לא יש לנו איזושהי יראת כבוד אליהם, אז בואו נראה מה חזל אומרים על חששו של אברהם. תאמר אותם אוכלוסים שהרגתי, שהיה בהם צדיק אחד וירא שמיים אחד. אולי היה בכל האנשים שהרגתי כתוצאה מהצורך לשחרר את לוט, אולי היה הצדיק. יכול להיות שאפשר טיפה להרחיב את השאלה הזאת של אברהם אבינו למושגים שלנו היום, למושג חפים מפשע. אולי הרגתי חפים מפשע. זה לא שאלה של דוח מילסטון, זה לא שאלה של השמאל, זה שאלה של גדול המאמינים, אברהם אבינו. ושאלתו מנוסחת במדרש פחד. אדם שכל שליחותו בעולם זה לייסד עולם מוסרי, כל סטייה קטנה מוסרית מבחינתו זה פחד. ממש כמו פחד קיומי. מפני שהוא מבין שקיומו בשביל המהלך המוסרי, קלקול מוסרי, אין לו קיום. מעין דברי הגמרא, הרמב"ם פוסק אותה להלכה, של חילול השם אין כפרה. מה זה חילול השם? אומרת הגמרא ביום הבדף ועבר. קידוש השם לעומת חילול השם, זה בתיאור הבא. פלוני קורא ושונה ומשמש את עמדי חמים. לומד ברצינות. הביטוי משמש את עמדי חמים אצל דברי רש"י, לאורך כל הש"ס, זה אומר רש"י להבין את הדבר על בוריו, בעומק, בבהירות. קורא שונה משמש את עמדי חמים. ודיבורו בנחת עם הבריאות. ומסעו ומתנו באמונה. כל מה שנוגע למסחר, לכלכלה, לפרנסה, באמונה. זה נקרא קידוש השם. למה? אומרת הגמרא, מה הבריות אומרות עליו? אשרי פלוני שלמד תורה. אשרי רבו שלמדו תורה. אם פלוני קורא ושונה משמש את עמדי חמים, אומרת הגמרא, ואין דיבורו בנחת עם הבריות. ואין מסעו ומתנו באמונה. אז מה הבריאות אומרות עליו? אוי לתורה שלימדתו, אוי לרבו שלימדו תורה. זה נקרא חילול השם. שם שמיים בעולם מתקדש על ידי אנשים בעלי מידות. כשאדם מנהל את המסחר שלו באמונה, בהגינות, ביושר, זה מפני שהוא מאמין שיש בורא לעולם, ויש משגיח לעולם, ולא אף כל הפקרות. זה קידוש השם. האדם שמדבר בנחת עם הבריות, הוא אומר בכך, אני מאמין שהבריות נבראו בצלם אלוקים. אני יודע שהם נבראו בצלם אלוקים, אני אומר שהם נבראו בצלם אלוקים, אני מודיע שהם נבראו בצלם אלוקים, לא מועיל. אלא אם כן אני מדבר בנחת. כלומר, אם מדרגת האמונה, מדרגת הרוח, הופיע בתוך העולם המוסרי של האדם, בתוך העולם הנפשי של האדם, אז נדע שזה אמיתי. אם ככה, אברהם אבינו מפחד, מפני שכל קיומו זה להופיע את שם השם בעולם, באופן מוסרי. ממש כמו הטור בצד ימין. האדם קורא את ספר בראשית פרק י' א', מה הסיכום שלו? הסיכום שלו זה פסוק שנעצרו בחרן, אלה שהתחילו ללכת מאור כשדים, ותרח היה בן 205 שנה ונפטר, מה שמכונה בשיבה טובה. אחר כך מתחיל פרק י' ב', שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, תעזוב. בסדר, מובן. הסתיים הפרק של תרח, התחיל הפרק של אברהם אבינו, והציווי האלוקי ללכת לארץ כנען, או יותר מדויק, לארץ אשר רקע, ואחר כך יתברר איפה זה בדיוק. אבל, אם עושים חשבון, אומר המדרש, הפסוק הוא לא נכון. הנה נעשה את החשבון. אם אברהם אבינו היה, אם תרח היה בן 70, כשיצאו מאור כשדים. אברהם אבינו היה בן 75, כשיצאו מחרן. אז אברהם אבינו, אז תרח הוא בן 145, כשאברהם אבינו יצא מחרן. זאת אומרת שיש לו עוד 60 שנה. הוא השאיר אותו, זקן, עוד 60 שנה, לבד. אז מה אומר המדרש? בתחילה אתה דורש הרשעים קרויים מתים בחייהם. כלומר, זה שכתוב שהוא מת, לא הכוונה שהוא מת באופן פיזי. אז זה לא נורא בפסוק. אבל המיקום של הפסוק, אומר המדרש, לפי שהיה אברהם אבינו, הנה, שוב הביטוי, מפחד. ואומר, הרי אדם בגלל שהוא מפחד במובן הפיזי, עושה המון דברים כדי למגן, כדי להתמגן, וכיוצא באלה הגדרות. אם האדם היה מפחד מבחינה מוסרית, הוא היה אדם מתוקן. הוא לא היה עושה עוולות. אברהם אבינו היה מפחד ואומר, יצא, יצא ויהיו מוכנים משם שמיים, הנה המושג חילול השם. למה? אומרים, הניח אביו, והלך לו לעת זקנתו. זה פחד. מה הקדוש ברוך הוא עונה על הפחד הזה? לך לך. לך אני פותרך מכיבוד אבי. ואין אני פותר לאחר מכיבוד אבי. השאלה לא הייתה חיוב ופטור. השאלה הייתה מוסרית נפשית. מה התשובה? מוסיף המדרש, ולא עוד, אלא שאני מקדים מיתתו ליציאתך, התחלה היא כתוב, היה מותרך בחרה, ואחר כך. מה? ואחר כך, ויאמר השם אל אברהם. אז האדם, הפשוט כמוני, קורא את פרק י' א' ומסיים אותו, מבין שהכל נגמר ותרח מת, אחר כך, פרק י' ב'. אבל אתם אנשים חכמים. כשאתם קוראים את המספר 205, אתם עושים את החשבון מיד. אתם מגיעים לשאלת המדרש. אז זה לא יספיק שזה שכתוב בסוף פרק י' א'. ואתם מבינים את החשש והפחד של אברהם אבינו. אז מה התשובה? מה זה לך אני פותרך? ואין אני פותר לאחר מכיבוד אבי. בעצם כשמגיע אברהם ושרה לעולם, מתחילה שליחות חדשה. לבנות את המושג אדם. אדם הראשון, אלוקים ברא אותו. בהמשך הדרך, המציאות הייתה צריכה תיקון גדול. גם פרשת הגירוש מגן עדן, פרשת הקלקול של הנחש, אחר כך בהמשך פרשת המבול, פרשת הפלגה, היינו בזה שבת שעברה. עכשיו צריך לבנות את האדם מחדש, לשקם אותו. לבנות את גופו, לבנות את נפשו, לבנות את מידותיו ולבנות את אמונתו. ועד כן, כשהתורה עוסקת באברהם אבינו, היא אומרת, באברהם אבינו ושרה ממנו, היא אומרת, את הנפש אשר עשו בחרה. המהלך האמוני של אברהם אבינו הוא לעשות נפשות. כמו פשט המושג הזה. לא הביטוי של הרווח שאני עושה נפשות לאיזה רעיון, אני רוצה לשכנע מישהו. לא, זה לא מדובר בהטפות חיצוניות. מדובר במהלך חיים שאברהם אבינו עוזר לבני אדם לבנות את הנפשות שלהם. אז מה אומר רש"י במקום? הוא חייב להגיד את זה. אברהם אבינו מגייר את האנשים, שרה אמנו מגיירת את האנשים. וזה לא אותה נפש. אם זה לא אותה נפש, זה לא יכול להיות אותו תהליך חינוכי. אם מגמתו של התהליך היא לעשות את הנפשות. אברהם אבינו הולך לבנות עכשיו עולם מוסרי חדש, מאלף ועד תף. לא עולם מוסרי אנושי עם כיפה. עולם מוסרי אנושי עם תפילין. אלא עולם מוסרי שהיחס בו לממון, שהיחס בו לשאלות מוסריות, הוא יהיה מתוך נקודת מבט אמונית. אומר לו אלוקים, הסוגיה הראשונה שאתה צריך לבנות זה כיבוד הורים. להעמיד את מושג כיבוד ההורים על הבסיס האלוקי. מה אדם מרוויח כשהוא מכבד את הוריו בגיל 3? חוץ מזה שזה קצת מקטין את העצמאות שלו. מה ילד בן 5 או בן 10 מרוויח כשהוא, לפי ההלכה, כשאביו או אמו נכנסים לחדר, הוא צריך לקום מלוא קומתו. להפסיק את עסקיו החשובים מאוד ולעמוד. מה הוא מרוויח? וככל שעולים בגיל, גדלה העצמאות, גדלה החשיבות העצמית, ואז זה לא רק שאלה מה הוא מרוויח, אלא גם הרבה פעמים שאלה שאולי הוא מפסיד. נראה מפסיד. אם זה לא יעמוד על הבסיס המוחלט של רצונו של אלוקים, זה לא יעמוד. אז אומר אלוקים לאברהם אבינו, עזוב את אביך. עזוב את כיבוד הורים עכשיו. לא בגלל שכיבוד הורים זה לא חשוב, אלא כדי לבוא לארץ ישראל ולבנות פה אדם, מוסר, כיבוד הורים. ואז גם כשאביך הוא בן 60 או 70 או 80 או 90, אתה מכבד אותו. וגם כשקשה לך. וגם כשאתה לא מרוויח מזה, וגם כשאתה מפסיד מזה. אם אביך אומר רמה, עומד לידך על חוף הים, אתה מחזיק את הארנק שלך. כספך, המרץ שלך, הכישרונות שלך, הרווחים שלך, השכר שלך. תופס את הארנק הזה וזורק אותו לים. אתה לא מקפיד עליו. איך זה יכול להיות? אומר הרמב"ם, בגלל שזה גזירת הכתוב. איפה כתוב? כתוב, כבד את אביך ואת אמך, אבל כל דבר כזה יש איזושהי הגדרה, היא לא כתובה, שזה גם עד ועד בכלל הארנק הזה. אומר הרמב"ם, על פי הגמרא בקידושין, יש עוד דוגמה לנושא מורה אבי ואמו. מה יהיה אם אתה ראש? היום אדם נורמלי הוא ראש של משהו. אתה משנה, ראש מכון, ראש, הוא תמיד ראש של משהו. אתה יושב בראש כל הפורום, עם בגדים מתאימים למעמד כמובן. מה שמכונה בגדים ייצוגיים. ההורים שלך נכנסים לחדר, חוצים את האולם, מגיעים עד אליך, קודם כל יריקה בפנים שלך, ושנית קוראים את הבגדים שלך. אתה מתגלה לאין כל בביזיונך. אל תקפיד. אל תקפיד. איך אפשר להגיע לזה? אומר הרמב"ם, לפי שכך ציווה מי שאמר והיה העולם כרצונו. מה עכשיו הרמב"ם כותב תארים על אלוקים? מה זה נוגע לעניין? אומר הרמב״ם, מי שאמר והיה העולם כרצונו, איך הוא ברא אותך? על ידי הוריך. להם אתה חייב את חייך, את כבודך, את ממונך, את הישגיך, את רווחיך. פשוט. אבל אם אין קנה מידה מוחלט כזה, אז אין כיבוד הורים. או יותר מדויק בלשון הדינה, יש כל מיני עיכובים מלכבד את ההורים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, רוצה לשאול אחי, בכבוד, סוף סוף שאלה לגזרה, קצת משהו חי.
מה זה כרצונך? אפשר כל פעם לשאול אם צריך. מי שאמר והיה העולם.
כרצונו של מי שאמר והיה העולם. הוא הבורא ברא כרצונו, כלומר, נתן חיים. אני המקבל אותם, דרך מי קיבלתי אותם? דרך הוריי. לכן זה דבר מוחלט, לא יחסי. ברור שאם אבין שכיבוד הורים זה משהו טכני, אז מכך לא ייבנה כיבוד הורים מוסרי. בביצועים אולי אני יכול לעמוד. כן, אחי.
זה נראה טכני, כי המדרש מרגיע אותו שהוא ימות לפני שהוא
יצא. לא, זה אמרתי, המדרש כתב בשביל אנשים כמוני. בשביל אנשים חכמים כמוך, המדרש ענה, לך לך, לך אני פותרך מכיבוד הורים ואני פותר אחרים, כלומר, אני בונה פה עולם מוסרי חדש. שני אנשים פשוטים כמוני שאת התשובה העמוקה הזאת לא יבינו, אז התורה אומרת, אני אגיד לך שתרח מת. זה נכון כי תרח רשע, זאת אומרת, לא אמרתי לך שקר. אבל אני אגיד אותו במקום הזה בסוף פרגוד א', כדי שלא תחשוב שאברהם אבינו יפקיר את אבא שלו. שתי תשובות. תשובה אחת לאנשים חכמים כמוכם, היא התשובה העמוקה, התשובה המסגרתית של מיקום הפסוק, היא התשובה לאנשים כמוני. כי יש בעולם גם כאלה וגם כאלה. אז התורה היא פתוחה. איך הקדוש ברוך הוא מתמודד עם הפחד של אברהם אבינו המוסרי אחר הדברים האלה? אולי רק די אנשים חפים מפשע. אני מדלג רגע על המשל, יש פה, כי יכול להיות שאנשים חכמים לא צריכים משל. ובסוף, שורה האחרונה, מאוד אהובה בדורנו, המושג הזה, שורה האחרונה. פסקה 3, הטור האמצעי. אנחנו גם ימין וגם שמאל וגם אמצע. בגרפיקה לפחות. אומר המדרש, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם. אותם אוכלוסים שהרגת, קוצים כסוכים היו. נשק כתוב, היו עמים משרפות סיד, קוצים כסוכים. כמו לומר, הם היו קוצים שהיה צריך לכסח אותם. אז אל תדאג. לא הרגת אנשים חפים מפשע. עכשיו, כיוון שסוכם קודם שהתורה היא גם לאנשים פשוטים כמוני, אז הובא משל. אז תתעזרו בסבלנות ותלמדו את המשל הזה בשבילי. בסדר, נעשה את זה ככה. מה היה במשל? משל לאחד שהיה עובר לפני פרדסו של מלך. הנושא במשל הוא המלך והפרדס שלו. ראה חבילה של קוצים, ירד ונטל אותה. הציץ המלך וראה אותו. ואז אותו אדם שלקח את החבילה מתחיל לפחד. התחיל מתאמן מפניו. אומר לו, שואל אותו המלך, מפני מה אתה מתאמן? למה אתה בורח? כמה פועלים הייתי צריך שיקושו אותה? עכשיו שקששת אותה, בוא ותול שכר. למשל, מחדש חידוש עצום. כי הייתי יכול להגיד שהשאלה של האדם, מבחינת הנושא המוסרי, זה השאלה של המצפון שלו. ליבו נקפו אותו, למה עשיתי פעולה מסוימת? הרי יכולתי, עלול הייתי לפגוע באנשים חפים מפשע. אומר המשל, זה לא השאלה. השאלה היא כלפי המלך. אומר הרב סולובייצ'יק, הגורם היחידי בעולם שיכול להחליט החלטות מוסריות, זה המלך של העולם, הבורא שלו. אני מעצמי הייתי יודע שיש עם שלם שנקרא עמלק שצריך לשמיד אותו? מה פתאום? מה אנחנו אנשי נקמה, אנשי כוחניות, יורים לשם העיריות? מה פתאום? זה בורא עולם. יוצר חליבם, מבין עם כל מעשיהם, יודע להגדיר לך קבוצה מסוימת, היא קבוצה מסוכנת לעולם מבחינה מוסרית. אז לכן הדיון במשל הוא רק מול המלך. זה שלאדם כמו אברהם אבינו יש רגישות מוסרית, זה באמת דבר חשוב מאוד להגיד אותו. אבל לא פחות מזה חשוב להגיד מול מי הרגישות הזאת, או מול איזה קנה מידה. התיאור של המשל זה מול המלך, מול בעל הפרדס. מה אומר לו בעל הפרדס? כי הרי רק ברגע שהוא הציץ עליו בעל הפרדס, אז הוא התחיל לפחד. זה בדיוק אותו ביטוי, אותו מהלך של לחשוש מה ערך מעשי לעומת רצונו של מי שאמר והיה עולם. הדבר השלישי, אמר לו כמה פועלים הייתי צריך שיקושו אותה, עכשיו שקששת אותה, בואו את השכר. זה ברור מאוד מיוחד בשאלה ההפוכה מהשאלה הראשונה. יש שאלה אחת, האם אתה עושה פעולה שהיא לא מוסרית, שאתה פוגע בחפים מפשע. השאלה השנייה היא לא פחות חריפה, האם אתה לא עושה פעולה מוסרית להוציא את הקוצים. אם הדיון הוא על הפרדס של המלך, והמלך אומר לך, תשמע, אני צריך פועלים שיקושו את הקוצים, ואתה מתעצל, אז אתה אדם לא מוסרי. במה שנקרא בעולם המודרני, בשיח הציבורי של היום, יש רק זווית אחת. אל תפגע בחפים מפשע. ולעולם מי שטוען את זה, הוא לעולם נקרא מוסרי. ולעולם מי שהוא לא בדיוק טוען את זה, הוא עליו יש איזה חובת ראייה, תוכיח שאתה מוסרי. ובעצם, האמת המוסרית נשחקת. כי לא מעט פעולות. הן לא נעשות, או נעשות במגומגם. וכיוון שכך, אם הן נעשות במגומגם, אז אולי הן לא מוסריות. ועל זה צריך לשפוט האדם, ועל זה צריך להקים ועדת חקירה. בוועדת החקירה שיקים אותה אברהם אבינו, יעמוד כל העולם למשפט, על כך שהוא מנע מאיתנו, או רצה למנוע מאיתנו, לבאר את כל הקוצים הכסוכים. אז התמונה המוסרית היא תמונה מעגלית, ולא חד צדדית. אבל צריך להוסיף ולחזור ולהוסיף, שאם לא תהיה לי רגישות לחלק הראשון של המעגל, כלומר לא יהיה פחד שמא אני עושה דבר לא מוסרי, אז גם הנאמנות שלי למלך ולשליחותו המוסרית מוטלת בספק. אולי אני לא עושה את זה לשם שמיים. 18 ברכות, תפילת 18 מוכנה. חסר אחת. מה הבעיה? אין מחבר. למינים, למנשנים, מעטי תקווה. כל הרשעה, תעקר, תשבר. אין מחבר. היום היו מוצאים הרבה, אז לא רצו. דור אחר כנראה. עד שמצאו אחד. מי זה היה? שמואל הקטן. ראש תנועת האיחוד הלאומי. לא, לא ידוע. בוגר בית המדרש הימני הצרוף. לא ידוע. מי אתה שמואל הקטן? שני דברים יודעים עליו. אחד, הוא זומן כאחד מראשי המוסדות בדור שלו, להיות בעליית הגג של עיבור שנה. יש 7 מזומנים מכל הדור. זה רציני. אם יש 8, מורידים אותו, את השמיני. היו 7 מוזמנים, שמואל הקטן בתוכם. עלו לעליית הגג, התברר שיש 8. זאת אומרת, צריך להוריד אחד. דופקים על השולחן, אומרים, תראה, מי שהוא שמיני ולא זומן שירד, מי יורד? שמואל הקטן. זה מה שאנחנו יודעים עליו. זה תואר שניתן היום למישהו? לא ידוע. שמואל הקטן. ודבר שני אומר הרב קוק, זה בן אדם שיש משנה בפרקי אבות על שמו. מה המשנה? פסוק בספר משלי, פרק כ"ד. מתחילת המשנה ועד סופה, זה הפסוק מתחילתו ועד סופו. אין מילה נוספת. בנפול אויבך אל תשמח, וכושלו על יגל לבך, כי הקדוש ברוך הוא לא ירחם עליך. זה הכל. בנפול אויבך אל תשמח. האיש הזה, שמואל הקטן, הוא חיבר את ברכת למנים אל המשימה העתידיקה. שנה אחרת, ניגש לפני התיבה. התחיל 18, תפילת שץ, שליח ציבור. הגיע לברכת למנים אל המשימה העתידיקה, אומרת הגמרא בברכות בדף כ"ט, נעלם פיו. שכח את הברכה. עמד שם, אומרת הגמרא, שעתיים ושלוש. אתם רואים בעיני רוחכם, חזן, באיזה יום מן הימים שעומד שעתיים שלוש ליד הטבע ולא ממשיך, הרי אם שתי שניות הוא מפגר, אני כבר נו. שעתיים לא הייתי מוכן לסבול את זה. אומר רב קוק, וחוץ לזה, מה הבעיה? חסר לך את הנוסח, בוא ניתן לך סידור. אומר רב קוק, בשביל לתקן את ברכת למנים ולמשינים העתיד תקווה, צריך להיות במעמד נפשי טהור. שהגדרתו, ונפול אויבך, אל תשמח. אתה בא לתפילה עם רשימת מוזמנים לתעקר ותשבר? לא פה, לא, לא, זה לא בשביל, בשביל זה לא תוקנה ברכה. אתה נקי, אתה טהור, אתה לא שמח על נפילתם של אויבים בשמחה אישית. בוא תחבר את התפילה. אומר הרב קוק, שנה אחרת, כבר שמואל הקטן לא היה במדרגה הזאת. כמו שלא היה במדרגה הזאת. אז הוא שקע במחשבה כדי לחזור לטהרה שהייתה לו לפני שנה. אז הוא המשיך את התפילה. זה שמואל הקטן. אתה נקי. אז אתה יכול להתמודד עם הקוצים. אבל אם אין לך בתוך הנפש את אותה רגישות מוסרית של זהירות מהריגת חפים מפשע, ואתה לא נקי בשמחה שלך על מפלת האויבים, אז אתה לא יכול להיות שליח הקדוש ברוך הוא לבאר קוצים מהכן. אבל אם יש לך את הרגישות המוסרית, ואתה לא עושה את הפעולה המוסרית, אתה מגמגם בה, אתה אדם לא מוסרי. ועל כן אומר המדרש בטור השלישי, גם בשמאל יש משהו, ששאול בעקבות דואג, שואלים שאלות מוסריות על מלחמת עמלק. אם אנשים חטאו, נשים חטאו, אם הטף חטא, למה בקר ושום? יצאה בת קול ואמרה על פי הפסוק בקהלת פרק ז', אל תהי צדיק הרבה. כתוב שם, אם אתם רואים, תחילת המדרש, מתחת לשלושה כוכבים, כתוב הפסוק, אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם. אבל הבת קול לא אומרת לו, אל תתחכם. זאת אומרת, השם אמר לך, תעשה מה שאמר לך. היא אומרת לו, אל תהי צדיק הרבה מבורך. כי אם אתה חושב שהמוסריות שלך היא יותר מאשר המוסריות האלוקית, סופך להיות אדם לא מוסרי. הנה זה כתוב בהמשך. רבי שמעון מלקיש אומר, כל מי שנעשה רחמן במקום אכזרי, סופו שנעשה אכזרי במקום רחמן. יום אחד סיפר לי חבר, בחודש שבט, לפני 3 שנים, קיבל טלפון מאב שמואל אליהו, אמר לו, תשמע, יש תת-אלוף בצה"ל, תת-אלוף טל רוסו אז הוא היה, היום הוא אלוף, הוא חייב לפגש איתך. החבר שלי אזרח פשוט, לא מי יודע מה, פגש עם תת-אלוף, בהול, נפגשים. יום שישי, בית רגע, מגיע תת-אלוף רוסו, אומר ככה. אם מישהו זוכר, הפעם רמטכ"ל דן חלוץ, הוא מינה את טל רוסו. חודש שבט היה שבוע וחצי אחרי הפוגרום בעמונה, וכ4 חודשים אחרי חורבן גוש קטיף. הוא מונה אז תת-אלוף טל רוסו להיות נציג הרמטכ"ל לחקור את הקרע בין הציונות הדתית לבין צה"ל. מה, איך פותרים את זה? מגיע לפגישה, נותן סקירה על המצב. בערך חצי שעה, כל דפי פרשת השבוע במחוזותינו. זאת אומרת, עברו 3 שנים מאז, אז זה כבר נהיה עוד יותר מגוון ומפורט, כמות הדפים ואיכותם, אבל גם אז היה חבילה ראוי מאוד להתחבד בה. נתן סקירה מדויקת, כל הצבעים, כל המילאל, כל המילרע, כל השמות, כל הרבנים, כל החסידים, הכל היה מדוגם. גומר את הסקירה, אומר לחבר, נו, מה אתה מוסיף? מה יש להוסיף? סקירה מקצועית. אבל בכל זאת. אבל אתה לא מוטרד מזה. אתה לא מוטרד מהשאלה הזאת של היחס לציונות הדתית? הוא אומר, לא, לא מוטרד מזה. הסתדרו, בעזרת השם. אמרו, נסע 1.5 שעה לפגישה. אתה לא רוסו, ויחזור 1.5 שעה. בשביל מה? בשביל כזה עלוב? אמר לו, אתה לא מוטרד מכלום? אמר לו, מוטרד. מה אתה מוטרד? אמר לו, תקשיב טוב. אנחנו בחודש שבט, זה חורף. אם בקיץ תהיה מלחמה עם החיזבאללה, צהל לא יוכל ללחם. מזה אני מוטרד. אמר לו, אתה רוסו, למה אתה אומר ככה? זה אמירה חריפה. אמר לו, תשמע. בוא ניקח את 10 שנים האחרונות, וכנגדם 10 דקות. כמה דברים ב10 שנים האחרונות למדת? מוסר צבאי. מאנגליה, מטורקיה, מצרפת, מרוסיה, מגרמניה, מפולין, ממי שאתה רוצה. וכמה דקות למדת את שמואל א' פרק ט"ו? אמר לו, האמת? לא למדתי את שמואל א' פרק ט"ו, לא יודע מה זה. אמר לו, אתה יודע מה? לא 10 שנים, 10 דקות. בוא נלמד. שם כתוב אותו חיוב נורא להרוג ולמחות את המלאק, וכתוב עוד חיוב, לא פחות בעייתי, ולא תחמול עליו. אומר המלבין, יש הבדל בין לרחם לבין לחמול, בלשון המקרא, לא חייב להיות לשון, המדרש היא לא חייבת להיות כזאת, אבל לשון המקרא. לפני שלחמול, אומר המלבין, זה פירוש הדבר צידוק מוסרי. אתה הולך למלחמת המלאק, אין לך ערעור מוסרי על מלחמתך. כי נשלחת לשם, על ידי הפרדס, מלך הפרדס. האם אתה רוצה לרחם, אומר המלבין? כלומר, אם אתה רוצה להרגיש כאב על אובדן חיי אדם, מותר לך. גם על המלאק מותר לך. מתו בלי תיקון, מתו בלי תשובה. אבל זה לא דבר שגורם לך, בגלל הרגישות המוסרית, להרער על צידוק המלאק. אם לא כך, אומר המדרש, כל מי שמרחם על האכזרים, סופו שיתאכזר על האכזרים. אמר לו אותו חבר, 6-7 שנים אז, צה"ל היה יכול להילחם במחבלים, אבל המציא את המושג שאין לו אח ורע בתולדות העולם, השתבללות. ולימים מי שהמציא אותו, ביותו מפקד חטיבת בנימין, אפילו נהיה מפקד בד אחד. הצה"ל חשב שכך צריך לחנך קצינים. שאין לך מגמה להכריע את האויב, אלא מה שהיה נקרא עימות נמוך הצינות, אש קטנה. העיקר תתמגן, תגן. לא ידע אותו אחד, שבאותו זמן שהוא דיבר איתו כבר היה מפקד אוגדה בלבנון. באמת, הבירור הזה היה במשך שנים מתוך רגישות מוסרית. ההכרעה הייתה, אי אפשר לנצח את המחבלים. ולכן לשמור על אותה אש קטנה ואיכשהו להחזיק מעמד. אז אם אדם מתאכזר, מרחם על האכזרים, זאת אומרת, המוסר הסובייקטיבי שלו שולט. ומול אלה שמקולקלים באמת, הוא לא מפעיל את הכוח. מה אומר המדרש? סופו שיתחזר על הרחמנים. אמר לו אותו חבר, כל צמרת המטכ"ל ידעה שכשמגרשים יהודים מגוש קטיף, מחריבים את בתיהם, לרובם ככולם, לא שלא יודעים איפה הם יגורו, לא שלא יודעים איפה הם יתפרנסו, לא יודעים איפה הם ישנו באותו לילה. הרבה מאוד ויזות של האוטובוסים היו ל-50 קילומטר. זהו. לא יודעים מה הלאה. איפה זכויות אדם? זכויות אזרח? דמוקרטיה? כל המילים, כל רבבות המילים שנתחנו בשנים האחרונות, פגו. מי שמרחם על האכזרים, סופו שיתאכזר על הרחמנים. היום אחרי צהריים נסעתי לבאר שבע, שמעתי איזה 2 דקות, לפעמים אני עושה את הטעות הזאת, אחרי זה משלם עליה ביוקר, רדיו. אני שומע נאום חוצב להבות של מנהיגת האופוזיציה. מה היא אומרת? על רצח רבין, רצחו את הדמוקרטיה. ואני משחזר שיחה שהייתי נוכח בה. עם ציפי לבני. לא ביותה ראש האופוזיציה, ביותה מראשי הקואליציה של חורבן גוש קטיף. היא הייתה אז שרת המשפטים. חודשיים לפני הגירוש, אמרו לי הרב שמואל אליהו והרב יוסף בן נקווה, תבוא לפגישה עם ציפי לבני. אמר לי, אין לי מה לעשות שם, אני לא חכם כמוכם להגיד לה. אמרו, תבוא. באתי בכוונה באיחור 1:30 כדי לעשות את רצונם ולא, בלי צורך להיות בפגישה. אבל, אני לא יודע לצערי או לשמחתם, הם אחרי 1:30 עוד לא גמרו. אז נכנסתי, קשתי סליחה ונכנסתי. אחרי 2 דקות גמרו, אמרו, טוב, עכשיו אתה צריך לדבר. בטח אמרתם הכל, אמרו, לא, אתה מדבר. אני שאלתי את השרה, אולי היא סוכה, אולי היא... לא, לא, היא מוכנה, עוד 2-3 דקות. אני זוכר, אמרתי להם, אתם רוצחים את הדמוקרטיה. אמרתי להם את זה. אתם מונעים חופש ביטוי. אתם עושים משפטים סיטונאיים. איפה נשמע כזה דבר בדמוקרטיה? אני זוכר את זה כמו היום. פניה החבירו, היא הסתכלה על המנכ״ל שלה, המנכ״ל הסתכל עליה, והיא אמרה, הדברים ראויים ליבון. אמרתי, גברת שרה נכבדה, היום צריך להיות הליבון, לא בחודש אלול. היום, חודשיים לפני. אולי זה לא מוסרי המעשה שאתם עושים. אולי לא מוסרי את הדרך שאתם פועלים. אלא התברר שהדמוקרטיה זה מושג שפירושו אחר לגמרי מה שחשבתי תמיד. מה שאני רוצה לעשות זה נקרא דמוקרטיה. כי זה משתק את התגובות. מישהו מעיז לחלוק על המילה דמוקרטיה? אלוהים זה דבר שאפשר להתווכח איתו, תנ"ך בגובה העיניים. מישהו יעיז לדבר דמוקרטיה בגובה העיניים? חס וחלילה. אז אני הדמוקרטי, אם אני עושה דבר מסוים שאני רוצה אותו, אני אביא את היועץ המשפטי לממשלה שרוממות הצדקה המוסרית בפיו, והוא מונע עוולות ממשלתיות, וחס וחלילה לא לתת פיצול לתפקידים, כי הוא היחידי שעומד בפרץ. ואילו כשאתה עושה משהו שפוגע בי, אז זה רוצח את הדמוקרטיה. אני לא חושב שיש אדם נורמלי, מאיזה סוג של מחנה, שלא יקי ויוקיע את המעשה הזה של רציחת ראש הממשלה. אני לא חושב שיש מישהו כזה. אני לא חושב שיש מישהו שמוכן לתת איזה גיבוי עקיף או ישיר. ניסו, אחרי הרצח, לעשות כינוסים של חשבון נפש, ולהקות על החזה של כל מיני אנשים לא יודעים מי הם. ומכל זה לא מצאו אפילו שם אחד שאפשר היה להגיד, הבן אדם הזה באיזושהי דרך עודד את הרצח. גם זה שישימו אותו ברצח, הוא לא אמר שרב אחד אמר לו. הוא עשה את הדעת, הוא טען שהוא עשה את הדעת עצמו. אבל בשאלה, האם באמת עמדת אמונתו של אברהם אבינו היא נקודת המוצא של המאבק, היא נקודת המוצא של הדרך, היא נקודת המוצא של התייחסות, המעגל המוסרי הזה, אני חושב שבזה הדברים לא כל כך פשוטים. והתורה רואים שהיא משקיעה בזה. אחר הדברים האלה, אברהם מפחד, השם אומר לו, אל תפחד. זה נקרא שכר. שכר פירושו פעולה אמיתית שיש לה פירות, שתוצאותיה הם כמוה. הגמרא אומרת מסכת סוטה, בשכר נשים צדקניות נגלו ישראל מצרים. מה היה השכר שלו? אומר, היה אדמו"ר אחד שחי בתל אביב, היה מניצולי השואה, רבי משה מאוז'רו. אומר שאדם שומע את הביטוי ויתב אלוקים למילדות, אז הוא חושב שההמשך של זה זה המילים ויעס להם בתים, בתי כהונה בתי מלוכה. אבל הוא אומר רבי מאוז'רו, בפסוקים לא כתוב כך. הפסוקים מה כתוב? ויתב אלוקים למילדות וירב העם מאוד מאוד. זה הטוב שעשה להם. אחר כך אדון נתן להם בתים. אבל הסעיף הראשון הישיר זה שפעולתם נשאה פירות. זה נקרא שכר. מה זה שכר נשים צדקניות יגלו ישראל מצרים? מה זה נשים צדקניות היום? מה זה צדקניות אז? הם ראו את הקבוצה שנקראת גברים מיואשת. לא רוצים ללדת. לפי הגמרא בסוטה יש שם תיאור מפורט איך אנשים שכנעו אותם ללדת. זה הכל. זה נקרא צדקניות. וגברים כידוע זה לא עם שכל כך קל להחיות אותו ולהתגבר על הייאוש. לא, לא פשוט איתו. אבל הם הצליחו. אז נתנו להם, לאותה הצלחה נתנו להצלחה הזאת להתרחש. הגאולה הגיעה. זה שכרם. שכרך הרבה מאוד, זה אתה עשית פעולה של שליחות מוסרית אלוקית. זה שכר. זה לא בכדי שעל רחל אמנו כתוב אותו ביטוי. הביטוי יש שכר לפעולתך. תודה. רחל הייתה פעילה. פעילותה יש לה שכר. מה הייתה פעולתה של רחל? רחל אמנו. אני חושב שזה לא מקרה שבכל מה שמכונה הסכמי אוסלו, לפי התוכנית המקורית שלהם, גבר רחל היה צריך להימסר לערבים. רק איזושהי התעוררות, שותפים להרבה גורמים, הרבה לחצים, נפתח לבבו של יצחק רבין, והחליט שהקבר לא יהיה בידי הרבה. זה לא בכדי. זה אולי הסימפטום של כל השאלה הגדולה של רחל אמנו. מה זה בעצם פעולתה? אפשר להגיד בניסוח של דברי התורה, עד מתי פעולתה? בתיאור של התורה בוישלח פרק למדי, אולי זה כתוב פה, בתיאור של התורה כתוב שהיא לא משלימה, או יותר מדויק, מצבתה נשארת בקברת ארץ לבוא אפרתה עד היום הזה. מה זה עד היום הזה? אומר הזוהר, עד תחיית המתים. או עד שישובו לארצם. עד שיבוא משיח. פעולתה בעצם לא נגמרת. מאיפה התחילה פעולתה? איך היא ממשיכה? ולמה זה נקרא יש שכר לפעולתה? ביטוי שאנחנו פוגשים במדרש, ביטוי שמלמד על פעולתה בעניין לימוד הזכות. במדרשים, בפסיקתא בתנא דבליהו, מופיע אותו תיאור שרש"י מביא אותו במקום בירמיהו למד א', שהיא רחל אמנו מתחננת על ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא ישמידם. היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אני הכנסתי צרתי לביתי. הייתי מוכנה שלאה תיכנס להיות אשתו של יעקב. אז למה אתה כועס על זה שעם ישראל הכניס את צרתך, את העבודה הזרה, לתוך בית המקדש? תרחם עליהם. זה פעולתה שלכם. אז מהי הפעולה? זה שהיא אפשרה ללאה אחותה להתחתן עם יעקב. האם זאת הפעולה? עומדת הגמרא פה בפסקה 4, אמר רבי אלעזר, והגמרא במגילה, והי דכתיב, לא יגרע מצדיק עיניו, עומדת הגמרא, בשכר צניעות שהייתה בה ברחל, זכתה ויצאה ממנה שאול. שכר הצניעות שהיה בו בשאול, זכה ויצאתה ממנו אסתר. שאול היה צנוע. משכו אותו למלך. היום בן אדם, הוא מקבל הודעה דרך המדגם של הטלוויזיה ב-10. איזה מסיבות הוא כבר עושה. שאול נמשך לא על ידי מדגם טלוויזיה, על ידי נביא. מסתיר את זה. לא מגלה את זה. אחר כך יש גורל, הדבר גלוי וידוע, אין מה להסתיר. אבל הוא רואה שהציבור לא איתו, הולך הביתה. נכבד הכלי. שאול צנוע. אסתר צנוע. בן אדם עומד לפני מלך. מלך אשוורוש. הולך לקרב. אז היא אומרת אסתר, לפי המדרש בתהילים, את הפסוק, אנוכי תולעת ולא איש. אם אדם מרגיש שהוא תולעת, הוא לא יכול להתמודד עם אחשוורוש. אז היא אומרת, ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. החזנים עושים מזה סלט. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, וקרא זה למה. אין להם זמן בבוקר. זה סוף פסוק. וכתה הקדוש של תלות ישראל, נקודה. זה פסוק מתהילים פרק ב'. שזאת התשובה האלוקית. את תולעת ולא איש. מצד עצמך. אבל מי שולח אותך למלחמה עם אחשוורוש? לא כבודך, ולא בית אביך, ולא זכויותייך, ולא רווחייך. מי שולח אותך זה קדוש של תלות ישראל. זה אלוקים. כל זה תכוון בפסוק. גמרת לכוון, תעצור. נקודה. וקרא זה את זה ואמר זה תחילת פרק ישעיה או פרק ו. לפני שאתה אומר את המילים קדוש קדוש, אתה צריך להגיד קרא זה את זה ואמר. איך אפשר לחבר אותם? זה לא אותו דבר בכלל. הביטוי הזה של הצניעות, הוא יש בו את אותה מורכבות. בדומה לשיקול המוסרי, גם הצניעות. מצד עצמך, אתה כלום. תולעת ולא איש. מצד מה שאלוקים נותן בך, אתה גיבור. זה רחל. היא מצניעה עצמה. היא מסתירה את דבר מסירת הסימנים. היא מוותרת על המימוש העצמי. אבל לא בגלל שהמימוש העצמי לא חשוב לה, אלא זה המימוש העצמי שלה. שאין לה חיים, לאדם צנוע אין חיים אם הוא פוגע באחרים. אין לו קיום. מה הגמרא אומרת על תמר? החותן שלה לא הכיר אותה. ומה היא עשתה אחר כך? זה לא דבר פשוט. היא את הצנועה אישה הזאת. אומר רשב"י, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש. ולא יבין לחבור ברבים. אם רשב"י היה שואל אותי לפני שהוא כותב בגמרא, הייתי אומר לו שזה לא נכון. לי נוח יותר להלבין פני חברי, ולא נוח לי ליפול כבשן האש. ואני ככה מכשיר לעצמי לדמיין שאולי אני לא יחידי. מה אתה אומר נוח? אומר רשב"י, מה אתה חושב, שאני שטחי כמוך? שנוחות זה השאלה לאיזה כיסא אתה יושב? בזה מכונית אתה נוסע. נוח פירושו אמת. האמת הקיומית של האדם, שאם הוא פוגע באחרים, שמה הוא קיים? ומישהו צנוע, כמו תמר, מבין את זה. לחיים זה לא מובן אליו, זה לא מגיע למישהו. החל שהיא צנועה אלה חייה, עד כדי כך אלה חייה, שהיא לא אומרת לי יעקב אבינו, תשמע, אתה בנית איתי בית, אבל חכה שבע שנים. ולא סתם חכה שבע שנים, אלא אחותי קודם. יכול להיות שאם הייתה אומרת לו, לא, לא היה מסכים. אז היא אומרת את האמת, היא אומרת, אתה יעקב אבינו, למה אתה רוצה אותי? בגלל שאני צנועה, זה צניעותי. בלי לפגוע באחרים. זה העצמיות שלי. אתה רוצה להתחתן איתי, אתה רוצה להתחתן עם עצמיות כזאת. זה רחל. אז אומר יעקב, לבנו ליוסף, אני לא קברתי את אמא במערת המכפלה. אף שאני מבקש שאני למות, לא קברתי אותה שם. בדרך, בעוד כברת ארץ, לבוא אפרתה. למה? על פי אורך הקודש אומר רש"י, על פי המדרש. הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו, תקבור את רחל על אם הדרך. למה? כדי שתהיה הקשת עזרה לבניה. מה זה עזרה לבניה? אומר המדרש, בשעה שהם ילכו לגלות ויצאו דרך שם, מאזור בית לחם, התיאור של רש"י אומר, תצא רחל מקברה. והיא תתפלל על בניה. והקדוש ברוך הוא אומר לה, יש שכר לפעולתך. מה זה לבקש רחמים על בנה, על בניה? תלכי לקבר רחל, תתפלל לי שם. מה צריך לצאת מהקבר? רב חיים שמואלביץ' כך סיפר לי, הוא היה ראש ישיבת מיר. סיפר לי הרב אליהו גרוסברג, בניתי מיר, היה ראש הישיבה שם. היו הרבה פעמים, ראו ראש הישיבה, הרב שמואלביץ' הולך מהישיבה כמה שעות וחוזר. אמרו, הפעם נעקוב אחריו. עקבו. לאן הבן אדם הלך? ליד אבשלום. מזרחית להר הבית. מה עשה שם? התפלל. אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, אנחנו אומרים לך את האמת בלי חל ומשחק. אנחנו בנים שלך, לא מתנהגים כמו שצריך. מוסכם. אבל גם דוד המלך ידע שאבשלום בנו מורד בו ולא כיסח אותו. אמר, תתנהג כמו אבשלום, כמו דוד המלך. אתה ראש ישיבה, יש לך קורסה גדולה, יש לך 100 חסידים, יש לך 200 מקלטות, אתה מסודר. תתפלל בחדר שלך. תעשה שם כוונות, ייחודים. מה אתה צריך ללכת ליד אבשלום? זה ביטול תורה, נסיעה הלוך, ביטול תורה, נסיעה חזור. שמה אתה הולך לשם? זה רחל אמנו. בניה בגלות, גם היא בגלות. זה לא דרשה על הגלות. היא חיה את זה. אדם צנוע, הוא לא יכול לסבול גלות. זה לא המקום שלנו. הצניעות היא הנאמנות לעולמנו הפנימי. לא מהמקום שלנו, לא בצניעות. זה רחל אמנו. פעולתה הזאת, פעולה שנקרא צניעות. בעולם המודרני זה הפוך. הגאוותן הוא הפועל, והצנוע הוא כלום. לא סופרים אותו. והעולם ילך וישתנה. הוא לא יכול להישאר בחיצוניות השולטת. הוא לא יכול להישאר עם השעבוד הזה לשכר. הוא צריך שכר מסוג אחר. שהוא הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר פנימי, הרבה יותר טהור. זה רחל ממנה. וכן, גם אם בניה יתאמצו, הם לא יכולים לשכוח אותה. מפני שכשהם בגלות, היא חקוקה בתוך הנפש שלהם. זה שמלחמת תופת יצוקה, כל כך היו הרבה סיפורים על רחל אמנו. זה לא דמיונות. אנשים הרגישו כוח אלוקי שמלווה אותם. זה רחל אמנו. ו-2000 שנה בגלות, זה מה שעם ישראל הרגיש. הוא לא שוכח את הבית שלו. אין עוד עם כזה בעולם. הערבים מנסים לחכות אותנו, אבל זה מלחמה עבודה. בעל הבית הוא מלך הפרדס. הוא מחליט מי יהיה באיזה ארוגה. זו החלטה אלוקית. שאלה גדולה, אם היהודים יהיו מסוגלים להיות חניכים. האם נהיה מסוגלים לחיות באמת כזאת שכל שפת הרווחים לא מקטינה אותה? וממילא שיקול הדעת המוסרי הוא יותר נקי, הוא יותר נכון. ממילא הפעילות הנובעת משיקול הדעת המוסרי היא יותר אחראית, יותר רצינית. כלומר, אחרי לא עושים מהתפקידה בזה שחזרנו לפה, חזרנו הביתה. אחרי לא צריכה הרבה הרבה לעבוד ולפעול ולהזכיר לבניה לא רק לאן לחזור, אלא גם מה מהות החזרה. ההפטרה של פרשת לך לך יש בעצם מעין פיתוח של המסלול הזה. נראה שניים שלושה פסוקים שהם אמנם לא חלק מההפטרה במובן המיידי, אבל הם הרקע שלה. פרק מ' בישעיהו. הפרק מדבר על גאולת ישראל, על אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם. ואז כתוב, הנה השם אלוקים בחזק יבוא זרועם, השאלה לא, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. כיוון ששכר זה דבר אמיתי, טבעי, אז לא צריך להגיד פעולתו והשכר של הפעולה, כמו שבני אדם מדברים, אלא שכרו איתו. המהלך העצמי, הוא נמצא בשלמותו. והוא כרואה את רואה יראה. לא סתם הדימוי של רחל, זה רחל שהיא באה עם הצון, היא שומרת על הצון. אומר הנביא, כדי להבין את מהלך גאולתם של ישראל, צריך, והתימנים מוסיפים את הפסוק הזה, פסוק כ"ה, העדה שבאה מתימן, ואל מי תדמיוני וישווה, אומר קדוש. כל ההנהגה האלוקית, הנהגה אחרת לגמרי. כוחות הנפש שיש כתוצאה מההנהגה האלוקית. זה הפסוק, על קובעי השם יחליף וכוח, לעומת יעף ונערים ויגר. אז בהמשך אומר הנביא, אל תראי תולעת יעקב למעלה. אני עזרתיך, גואלך קדוש ישראל, אני אתן לך כוח לפעול בעולם, לעשות סדר אלוקי בעולם. ומה זה תלוי? התימנים מוסיפים, העדה שבאה מתימן מוסיפה את פסוק י' ז'. עניים והאביונים מבקשים מים ועין. לשון מתייבשת ועצמה. אני השם אענם, אלוהי ישראל לא אעזבם. דווקא במקום שבו נראים הכוחות כנגמרים, שם הקדוש ברוך הוא ממלא אותם. זה עניינה של הצניעות, שהצד האנושי פחות בולט, פחות גס, פחות תופס מקום. ולאדם יש פתיחות אמיתית לתת לרצון האלוקי לחול בתוך המציאות עד תיקוני כל הכוחות שצריך לתקן אותם מתוך הצניעות הזאת. אז אם כבר, אולי עוד איזה 3-4 שורות. הרב של הרב קוק, פה בפסקה 9. נתחיל אותה מהשורה החמישית. אשרי האיש, וכמובן גם האישה, השומע את כל נשמתו מתוך מעמקיו. כי זה לא קל. אשרי העם המאזין את עד הקול של הנשמה הכללית שלו. אשרי המקשיב הטהור, שהוא מקשיב את כל היצור. למה צריך להקשיב? ברור שאדם מכיר את עצמו ויודע מי הוא ומה הוא. אומר רב קוק, אורו של משיח נתון בכלאי היסורים של עמקי העמקים. הוא חנוק. בעת קץ גאולה, בעת אשר רק קו אחד יגלה בתכונה של איזה זהורית אורה. התחלה של התחלה של התחלה. להחיש ישועה כללית לבית ישראל, אז יגלו ויחשפו אלה הסימנים שהם מורים על צעקת העומק. איזה צעקה. אז יוקשב אותו הקול האדיר, קול ברמה נשמע, הבכי של רחל. הוא הקול של המשיח הרוצה להתגלות. של סדר העולם הנקי, הטהור, הרוצה להתגלות. והמציאות בחיצוניות שלה מכבידה. הכל עולה ומתעלה. בתכונת חיים ומעשה. בתכונות רעיון ומחשבה. בכל מיני זוויות הכל של המשיח מתגלה. בתכונות המון גויים. רוח הריצים. בתכונות נפשות קמאות. הורגות ומקוות. בתכונות חולמי חלומות שהרבה פעמים הם כועסים כי המציאות לא מסתדרת כמו שהם רוצים. בתכונות אנשי אישור ומתינות. בונים ומשכללים. בשביל יישוב צריך הרבה מתינות. עובר הרב קוק גם לאנשי קודש. אפילו הם יכולים להיות שותפים במהלך הגאולה. בכמה תנאים. א', משקיפים. כמו השקפה אלוקית לטובה, כך השקפתם. עין טובה. בית מקווים, תקווה. התקווה לאחריתך, אומרים תלמידי הגרא, זה הסימן של גאולה שלישית, של משיח בן יוסף. עמק החור, אומר הקדוש ברוך הוא בנבואת הושע פרק ב', יהפך להיות לפתח תקווה. פועלים, לא סבילים, לא נגררים, פועלים. וצופים ישועה וגאולה. ומי כולם? יעלו ויגלו זרמי אפיקי הנחלים של המעמקים, שכולם אומרים אותה התשועה המנחמת. הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך לא משם, ושבו מארץ אויב. יש תקווה לאחריתך לא משם, ושבו בנים לגבולה. אותה אחיינית שנפטרה שלשום, הייתה מאוד מסורה להתיישבות בשומרון, להתיישבות באלי, לגבעות, לשכונות החדשות. כמו שהוזכר קודם, השירות של צבא קבע של בעלה, ההלוויה הייתה צריכה להיות בצהריים, באחת וחצי, בדרך כפר חסידי. מצד הקשר המשפחתי, נסענו קודם להיות עם חלק מהמשפחה לפני הלוויה. בסביבות 10, עברנו במסלול שהוא ליד בית העלמין. ראינו שם תופעה מאוד מיוחדת, שככה לא הרפתה מאיתנו הרבה זמן. ראינו מעל בית העלמין איזה ענן של אולי 1,000 חסידות. באיזה סוג של תנועה מעגלית, עדינה כזאת, ספירלית כזאת, עולה ככה איזה 5-6 דקות, לא מובן. לא שטות, טסות, ככה, משהו מרוכז, מסודר, כזה מתואם, מטס, מטס חסידות. ואני כל כך, זה נגע ללבי, אז אחרי הלוויה סיפרתי את זה למישהו. עמדתי לידו, סיפרתי לו את זה. עומד לידי בחור, אני לא מכיר אותו, לא ידעתי מזה. והוא שומע את הסיפור הזה, והוא אומר, תשמע, אני מצטמרר. אני אומר, אחי, מה עשיתי? הוא אומר, אני החלטתי בזמן הלוויה, אני לא יודע למה. בזמן ממש, באחד וחצי, עד 3:30, להסתכל על השמיים. הוא אומר, הייתי היחידי, כי כולם לא הסתכלו על השמיים. הוא אמר, הייתי כל השעתיים. טור של חסידות, כמו טור של מטוסים, יורד על היעד ועולה. יורד ועולה. כל הזמן. אנחנו שנינו מסתכלים על השמיים, אין חסידה. נגמרו החסידות. נשמות, נשמות בדור, שעוסקות בחסד. חסד עם האומה, חסד עם המשפחה, חסד עם החברה. שזה רחל עמנו. זה עומק הצניעות. שהאמת של האדם היא אומרת לו לתת, האמת של האדם, היא אומרת לו להילחם על המוסר. לכן זה נקרא פעולה. פעולת הצניעות היא פעולה בנפש, היא פעולה בחיים. אומר הרב, מכל הפעולות האלה עולה, מתגלה לאט לאט אור של משיח. כשאדם מקשיב לו, כשאדם רוצה להוציא את כל אור של משיח מתוך כל החנק של המציאות, לאט לאט הוא בעצם שותף במהלך הגאולה. אין שכר יותר גדול מזה. בת קול, לפי ירושלמי, לפי מדרש רבה, היא אומרת, מי פעל עם אל? יבוא ויטול שכרו. מיד אחרי זה היא אומרת, רגע, איזה שכר אתם רוצים? רגליים אני נתתי לכם, ידיים אני נתתי לכם, פה אני נתתי לכם, עיניים אני נתתי לכם. לא, אנחנו לא רוצים שכר חיצוני. רוצים לדעת רק דבר אחד, שעשינו נכון. שפענו באמת, ולא נבוש, כי בחבטך. אל תעשה מה שאנחנו רוצים. אנחנו עובדים אצלך, לא אתה אצלנו. אבל, תן לנו כוח לפעול נכון. להיות במקומות הנכונים, להיות בזמנים הנכונים. לפעול באמת. זה, על זה אנחנו בוטחים בך, שתיתן לנו כוח. התוצאות זה בעיניים שלך. שבת שלום, בשורות טובות.